יוחנן בן שרה, רוח השם תנחנו בגן עדן. קהל קדוש ונכבד, חזק וברוך לרב אוהב ציון, אנחנו נדבר היום על בדיקת תבלינים מחרקים. אנחנו רוכשים תבלינים בסופרים, ברשתות השיווק, אמזון. בדרך כלל זה מגיע או באריזת ניילון או בקופסאות פלסטיק. אני עוד מעט אדבר על התבלינים שמגיעים תחון במקום מוכרים אותו. לא פעם מוצאים חרקים בתבלינים, באותם שקיות, באותם קופסאות, ועדיין לא פג תוקף, יש לו עוד שנה שלמה. לא לחינם הבדץ רושם מאחורי, מתחת הכשרות, ראוי לבדוק לפני השימוש. הם באמת במפעל עורכים בדיקה מדגמית, כפי שדיברתי עם המשגיח, יש איזה מפעל בשם מאיה שמוציא תבלינים, הם בודקים את התבלינים קודם שזה מגיע בצורה מדגמית. לא פעם שמוצאים חרקים בתבלינים, החברה מתנערת, אומרת אצלנו המוצר יצא בחזקת נקי, יש לנו הדברה, אנחנו עובדים עם חברת הדברה גדולה, אז איפה זה התליע, איך זה התליע? זה בטח התליע באותם רשתות שיווק, בסופרים, לא אצלנו. אז ככה שאי אפשר להחזיר להם את התבלינים, זה לא, הם יכולים לפצות אותך משהו, אבל בתכלס, שאלה שאנחנו שואלים היום, האם יש חובה לבדוק כל תבלין? האישה ששומעת אותנו כרגע, האם היא צריכה לבדוק את התבלינים לפני שהיא שמה בסיר? מה גורם להתלאה? דבר הראשון והראשון בסוגו במעלה, מה שגורם להתלאה זה אופן האחסון של התבלין. איפה אתה מאחסן אותו? יש מקומות חמים ושם זה מתליע, זה נקרא מזיקי מחסן. הרבה פעמים עובר המון זמן על אותו תבלין, וזה סוג של פג תוקף, זה עוד סיבה של התלאה, לכן כדאי שאתה או את קונים תבלין להסתכל על התוקף שלו. עוד דבר שגורם להתלאה, תבלינים שהם לא טהורים, מעורב בהם, סוגי תבלינים אחרים, כפי שעוד מעט נבהר, או יש תבלינים בתוספת קמח, זה מתליע. תבלין טהור בדרך כלל לא מתליע. אם אנחנו שומרים את התבלינים בקירור, אמור להיות נקי. ולכן אישה ששומרת בקירור והיא לא בדקה את התבלין והיא לקחה אותו וישירות שמה בתוך סיר, הכל בסדר וזה כשר ואין מה לחשוש ואין מה לדאוג. אבל אנחנו רוצים, לא בדיעבד, אנחנו רוצים לכתחילה, ראוי לבדוק קודם השימוש. איך אנחנו בודקים קודם השימוש? בין בסקית, בין בקופסה, להסתכל שאין קורים. מה זה קורים? סימן של התלאה, כל מיני חרקים שם, זה כמו, כמין קורי הכביש. ועוד דבר שסימן של מטולה, כאשר יש גושים בתבלין. לפעמים הגושים נוצרים מחמת הקור במקרר, אז זה לא מטולה. איך אני אדע? תפורר את אותו גוש ותראה אם זה מתפורר, זה מחמת הקור. אם זה לא מתפורר, הרבה פעמים זה סימן של תבלין מטולה. איך אנחנו בודקים את התבלין? פשוט נותנים על כף היד, כמו שעושים פותח את ידיך, נותנים מעט על כף היד, מעבירים, מסתכלים, ואז מכניסים תוך הסיר. אם זה כמות גדולה, אפשר עם מסננת. אם לא רוצים על כף היד, אפשר לקחת צלחת בהירה לבנה, ולשטוח את זה, ולהתבונן, לראות שלא זז שם שום דבר. אני נזכר תוך כדי, זה לא קשור לשיעור, הבוקר נתתי לבת הקטנה, נותנים להם משהו לפני שיוצאים לבית הספר, אז משתדלים משהו בריא, מזין, לא עוגיות, כמו שאנחנו היינו קטנים, שולחים אותנו עם איזה עוגיית פטיבר. חברים, אז יש קורנפלקס ויש גרנולה. הגרנולה חובה לבדוק. ואז הבת שלי באה להשים, היא אומרת לי, אבא, אמרתי, אני אניח לך, לפני שאני אניח, בואי נבדוק. גרנולה של בדת סדר חרדית, שיש שם גם בשביבים של כל מיני אגוזים וקשיו וכו'. שותחים את זה על גבי צלחת לבנה, אני אומר לכם מה שעשיתי הבוקר, והנה רואים חרק זז, חרק קטן זז, אמרתי לביתי את רואה, הנה. לא, אנחנו לא משתמשים בזה וכל זה. לא, צדיקות, על ידי צדיקות, אני... בכל אופן, חברים, צריך... מה זה? אולי הצלחת הייתה מטולעת, אתה אומר. טוב, חברים, כשאנחנו קונים שקית של תבלינים, להסתכל שזה מנופח באוויר. להסתכל שזה מנופח באוויר, כי אם השקית של התבלין, הוא יוצא ממנו אוויר, הרבה פעמים נכנסים שם חרקים. מי שקונה תבלינים תכונים במקום, מצוין. מצוין, רק תקנה בכשרות, שיש שם כשרות במקום. למה? כי צריך הפרשת תרומות ומעשרות, שלא מכינים את התבלינים בשבת. ולכן, אמרו לי שיש בצפון איזה מקום, תבלינים גדול, בלי כשרות. ואנשים קונים משם, מטיילים בצפון, מקום ענק.
אה?
כן. לא רוצה כבר להשתמש בשמות, הרב... לא רוצה. לא רוצה להשתמש בשמות. מספיק עשו בעיות. אני אומר כזה דבר, כשאתה ניגש... מי? פטיבר, לא שהוא לא בריא, לא בריא? לא, לא, פחות, זה סוכר הכל. עדיף משהו מזין ובריא. כן, זה כן. רק צריך לקשרות טובה עם הקמח שלו, אבל אתה צודק. מבחינת קשרות אתה צודק. רגע, תבלינים תכונים להסתכל שיש תעודת קשרות במקום. למה? היות ושלא הכינו בשבת, גם הנושא של תרומות ומעשרות. כל הבעיה בתבלינים בעיקר, שעליהם אנחנו מדברים, שצריכים בדיקה, מדובר על תבלינים מעורבים. מה הכוונה? יש תבלין בערת, יש תבלין על האש. זה לא מה זה על האש, איפה גודל תבלין על האש? לא גודל. עושים תערובת של כל מיני ומיני, וזה מה שיוצר התבלין. ודאי, הרבה פעמים אלו מטליים, זעתר מיובש, הרבה פעמים יש בו קמח. זה צריך זהירות, אבל תבלין שהוא נקי, טהור, כמו פלפל שחור, אבקת שום, מלח וכדומה, בדרך כלל זה נקי. דרך אגב, גם הכמון, ההל, התכונים, אין בעיה. אבקת מרק, זה גם שיש בו המון תערובת, אבל בדרך כלל הוא נקי. אנשים שואלים, נסענו לא פחות ולא יותר לאתיופיה. הבאנו משם תבלינים, ידוע שבאתיופיה זה ארץ של תבלינים, האם אפשר להשתמש? חברה הביאה לי ממרוקו, מכל מיני מדינות, תבלינים, זעפרן וכדומה. האם אפשר להשתמש? בחוץ לארץ אין לנו בעיה של תרומות ומעשרות, אבל תבלינים עם שמן, כמו פפריקה מתוקה, אדומה, אני חושש מעט. מה יכול להיות? מדינות אסלאם, מה יכול להיות בשמן? מעיקר הדין, לא, חזיר לא, אבל אנחנו נדבר, שמן יכול להיות בו בעיות, נדבר על זה בלנדר לפני חנוכה, יש צבע מאכל בתבלינים, זה נקרא מונסדיום, והרבה פעמים יכול להיות לא כשר. אני לא אוהב, מביאים מחוץ לארץ, אם זה תבלין, תחון, 100%, בלי תוספים, בלי שמן, בלי כלום, הלכתית אין שום בעיה. איך? נדבר על עלים. עכשיו אנחנו מדברים על התכונים. לגבי עלים, מאיפה הבאת אותו? מארץ או מחול? פה קנית. אז מה עם תרומות ומעשרות? אם אתה חולט את זה, לא צריך תרומות ומעשרות. אם אתה, אני לא מכיר את הצמח הזה. אם אתה אוכל אותו, מה עם תרומות ומעשרות?
לא אוכל אותו.
מה אתה עושה? חולט אותו.
חולט ומסנן אותו.
מצוין, אז גם תרומות ומעשרות אתה לא צריך. מה עם תולעים? אז לכן, אם אתה מסנן אותו במסננת צפופה, צפופה, בד, 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 אז אין לי שום בעיה. כשאנחנו מדברים על... תודה רבה. תבלין טהור, כמו הפלפל שחור, פפריקה, קינמון, טחון, בדרך כלל הם נקיים מחרקים ואין בעיה. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על הקינמון, יש קינמון במקלות. במקלות, הייתי באירוע וראיתי שתוקעים את המקלות האלה על העוגות, כל מיני עוגות. צריך לבדוק את זה, לשטוף את המקלות האלה של הקינמון מחרקים. למה? זה גדל בחוץ לארץ. כן? בגוטומלה, אני יודע, יש להם עצים, יש להם עצים של קינמון, ומגלפים את העץ. אז זה קינמון שטוח, אבל יש קינמון שאם לא גילפו אותו את העץ, מה קורה? הוא מתגלגל לבד, הוא מקפל את עצמו, ומתגלגל ונופל על הרצפה, ואז מגיעים האלה הסודנים ואוספים את זה, ומוכרים. עכשיו, כשזה נמצא על הרצפה, אותו מקל קינמון, הרבה פעמים נכנסים בו חרקים. ולכן לשטוף את המקלות קינמון קודם השימוש, בתה וכל מיני כאלה, עוד מעט חורף, אנשים שותים תה בליל שבת, יושבים, לומדים ושותים תה, אין בעיה, הקינמון הזה צריך להיות שטוף, לא יצא לו הטעם, לא יצא לו הטעם, תשטוף אותו ואז תניח בתוך הכוס תה. איך? אז זה אמרתי, צריך כשרות, הפפריקות בשמן זה לא מהחוץ, צריך כשרות. דיברנו על זה, דיברנו, יכול להיות חרקים אם לא שטפת אותו, בהחלט. שימוש בתבלינים גם למאכלי חלב וגם למאכלי בשר, דיברנו בזה, לא להניח את התבלין מול העדים של המרק הבשרי, ואחר מכן הוא נותן את הכמון, לא יודע מה שמים על חלב רתוח, סחלב. הוא שם שם את הקינמון. הוא שם שם על הסחלב עם כל העדים. למה? כי אז יש לי עדים של בשר ועדים של חלב על אותו מכסה. מה שלעשות, לקחת או עם כפית בצורה נקייה, או על כף יד, ואז להניח בתוך התבלין. לא ישירות מול העדים. בסדר גמור. אז זה בחזקת בשרי. לא, אבל דגים ובשר דיברנו לא פעם. האיסור הוא אך ורק דגים ממש עם בשר ממש, ולכן מותר דגים אחרי בשר וכן להפך, ולכן אפילו חלה שנפתה עם בשר מותר לאכול אותה עם דגים. כל האיסור של בשר ודגים זה לא כמו בשר וחלב, האיסור הוא ממש יחד, ולכן כשאתה אוכל בשר על השולחן מותר שיהיה מונח דגים. מה שקורה היום בכל השמחות, שירבו שמחות, זה שלידי אוכל מאפה בשר והוא אוכל דג, אתה אוכל דג, אז איך זה ביחד על אותו שולחן? אין בעיה, אין בעיה. דבר אחרון, יש צמח תבלין, משתמשים בו הרבה באולמות, שנקרא תימין. תימין, אני מדבר על התימין הטרי. תימין טרי חייב להיות מפוקח מחרקים, גידול מיוחד. ולמה? כי בתימין יש חרקים. מה עושים? צריך להשרות אותו 3 דקות מים עם סבון, לשטוף אותו. הכי טוב יהיה אם תוכנים אותו. כל דבר שהוא נטחן הרבה הרבה יותר קל. אז אם ככה, למה אנחנו עוררנו את הבעיה בתבלינים? היות בתבלינים זה מטליע לאחר התחינה. פה אתה משתמש תכף לאחר התחינה. אבל בתבלינים אתה לא יודע כמה זמן זה היה בחנות, ולכן זה מטליע וצריך זהירות. טוב. אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת וירא. ביום שישי האחרון הלכתי לבקר אדם אצלנו מהקהילה במבשרת ציון, שלא עלינו לא עליכם, קיבל שבת סמוכי. וניגש אליי אדם באותה קומה, זה השם ישמו, בקומה 9, בהדסה עין כרם, והוא כנראה מכיר בזכות פה הגבאים, מהשיעורים, ואז אומר הרב פנחסי, נכון, כן, נו, רוצה ברכה, מי אני, מה אני? אמרתי לו, זה, ברכנו ברכת הדיוט, ואז הוא נראה צעיר, שאלתי אותו מה קרה, אז הוא אומר שלא עלינו, לא עליכם, אשתו בגיל 40, שם ישמור, קיבלה אירוע מוחי. בסדר, זה כואב, מצער מאוד וכו'. אני יורד במעלית, יש לי לצאת דרך המרכז המסחרי שם, פוגש חבר שלמד איתי, מזה קדמה דנה, ממזמן. והוא יחד עם הבן שלו, ואני רואה את הבן שלו, ולא צריך להבין הרבה, לא עלינו, שהוא חולה בסרטן. השם ישמור, יצאתי משם, ואז אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, רגע, אז אנחנו לא מודעים שמידת הדין מתוחה, מידת הדין פוגעת באנשים, השם ישמור על ימין ועל שמאל. אנחנו הרבה פעמים רוצים שמירה, כולנו רוצים שמירה, לא רק שמירה, רוצים שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו טוב. לעניות דעתי יש כמה אחד וקוראים לו חסד. מה יעשה, אומרת הגמרא, ואדם ינצל מחבלי משיח, מכל מיני פורענויות, מכל מיני מידת הדין. מה תעשה? דבר אחד, אם אדם רוצה להינצל, יעסוק בתורה, ולא די בתורה, גם בגמילות חסדים, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים. אדם מקבל טובות בעולם הזה אם הוא רודף חסד, אוכל פירותיו בעולם הזה, פירות, פירות, לא פירות מצ'וקמקים, פירות טובים, עסיסיים בעולם הזה אתה מקבל. בתנאי אחד, הנושא של לעשות חסדים, גמילות חסדים, זה דברים שהקדוש ברוך הוא משלם לך פה, חוץ ממה שתקבל בעולם העליון. אומר החפץ חיים, יש לו ספר בשם אהבת חסד, הוא אומר, וכהיות שאנו רואים בעינינו שמידת הדין גוברת מאוד בעולם מדי יום ויום, וכמה מחלות ומיתות משונות וחיסרון השפעה בעולם, עד שאין לך יום שאין כלילתו בר מינן מרובה מחברו, כמה צריך להרבות, אומר הרב חפץ חיים, בצדקה וחסד, אולי על ידי זה נזכה לקפות את כוח הדין והתמלא רחמים בעולם. זאת אומרת, אנחנו רואים פה מפורש, אם אנחנו רוצים שמירה, אם אנחנו רוצים הגנה עלינו ועל הילדים ועל המשפחה, ורוצים טוב ושפע, דבר אחד, להידבק בחסד. כל הכבוד, לומדים תורה, עוסקים בתורה, מצוין, אבל תורה ללא חסד, זה לא זה, זה חסר. קיבלנו סיפור בעלון בפניני חמד בשנת תשע"ג, לפני 10 שנים. מירון, אני אומר מירון, ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי הייתה ביום ראשון בערב. אתם יודעים, יום ראשון בערב, אז זאת אומרת ביום ראשון, אז מוצאי שבת, כבר מוצאי שבת מדליקים את המדורות, במוצאי שבת ליל יום ראשון, ובשבת מירון, היישוב מירון מלא מאנשים, אין מצב. וכבר בקיצור, אברך כותב לנו שהוא, זה מה שהוא מספר, שלח מכתב, הוא אומר שאשתו מתקשרת אליו שבוע לפני. אומרת לו, תקשיב, אני מאוד מאוד רוצה ששבת נעשה במירון. אומר לה, את רצינית? מירון, אנשים תפסו לפני חצי שנה שם את כל הצימרים, את כל הדירות, אין מזרן אחד פנוי. איפה אנחנו יכולים להיות? היא אומרת לו, תנסה, תראה, אנחנו כבר ברוך השם, נשואים למעלה משנה, אני רוצה אולי בזכות זה ניפקד, יהיה בשורות טובות. הוא נזכר שיש לו מכר רחוק, הוא לא שהוא, אבל קרוב משפחה, סוג של במושב אור הגנוז. אור הגנוז, במרחק הליכה מהציון 40 דקות. והוא התקשר למשפחה, השיג את הטלפון, אמר לה, מה נשמע, מדבר רבנו, מה אני יכול לעזור לך? שואלים את האברך, האברך אומר, אני מאוד רוצה, אני ואשתי, בלי ילדים, לבוא אליכם שבת, יש מקום, אנחנו נלך ברגל 40 דקות הלוך, 40 דקות חזור. הוא אמר לו, הלוואי, אין מקום, לא בגלל שאני מביא אנשים מבחוץ, אין, הילדים, בלי עין הרע, יש לו משפחה ברוכת ילדים, בית קטן, צר לי, מאוד היינו רוצים, מאוד היינו שמחים, אין מקום, בסדר? בא בערב, אמר לאשתו, ניסיתי, לא שלא ניסיתי, אין מקום, אין מצב, בלי נדר שנה הבאה, תזכירי לי כבר בראש השנה, אני אדאג לזה. בקיצור, בהמשך הערב, כעבור שעתיים, שלוש, לא זוכר מה הוא כתב שמה, טלפון מאותו אחד ממושב אורגנוז. הוא אומר לו, תקשיב, אשתי שמעה את זה, והילדים שמחים, והם רוצים שבוע אורחים, והילדים אמרו לו, אכפת להם לישון במטבח, והוא אומר, אני אשן על הספה בסלון, תבואו, רוצים שתבואו. הוא אמר לו, אתה בטוח? כן, סס ושמח, ניתק את הטלפון, מגיעים למירון, למושב אורגנוז, הוא ואשתו. ערב שבת מגיעים לשם, הכל טוב ויפה, מתפללים במושב. עכשיו, מה עושים בערב שבת? אנחנו רוצים ללכת כמו לציון, לציון 40 דקות, אין בעיה, נלך לציון. בסדר, תלכו לחיים טובים. רבותיי, בליל שבת הוא ואשתו הולכים לציון, ומגיעים לשם, מסכמים מלא אנשים בשבת הסמוכה ללג בעומר, מלא אנשים בציון. והוא אמר לה, בואי נקבע בכניסה בשעה 12. הוא מגיע בשעה 12 לכניסה, לא מוצא את אשתו, אשתו לא מוצא אותו, אחד מחפש את השני, כעבור חצי שעה נפגשים. בקיצור, בסדר, ברוך השם, בשעה טובה, צועדים למושב. יש לו מפתח, הוא קיבל מפתח, הוא שם לו שמה מאחורי הזה, שלא יטלטל. פותח את הדלת, ריח של עשן. עשן, ממש ריח של שרוף. הוא אומר לאשתו, השם ירחם, ותראי, עשן פה בתוך הבית, כולם רדומים. ואומר, על הפלטה שמה נגע הזה, התחיל להיחרך, היה עשן. הוא אומר, מי יודע, עם כל העיכוב לחפש את אשתי, ועם כל מה שהוא הזמין אותנו, אני עכשיו שואל אתכם שאלה, אדם שעושה חסד, חושב שהוא עושה חסד לבן אדם, לפלוני אלמוני, אתה עושה לעצמך חסד, אתה חושב שאתה עושה עם פלוני, אבל מוריי ורבותיי, אם הבן אדם הזה לא היה לכאורה, איך שזה נראה היה, השם מרחם, היו נחנקים שם בבית הזה. תלמוד ירושלמי מפורש אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם ראיתם זכות אבות שמתה, אין זכות אבות, בזכות אמהות שנתמוטטה, לכו והידבקו בחסד. מה איתה? מה? כתוב בישעיה, כי הערים ימושו. מה זה? זכות אבות. והגבעות תמותנה, זה זכות אמהות. מה כתוב אחר כך? וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מרחם עליך, אין לך זכויות, אבל אם אתה עוסק בחסד, אתה, אני דואג לך ואני אדאג לך. יש לנו הבטחה מפורשת, אפילו אדם שהגיע לא ראוי לכך, הגיע חלילה לשפל מדרגה, ברגע שהוא מדובק במידת החסד, דבוק בחסד, בפרשתנו התורה מעריכה ומבליטה את מידת החסד של אברהם אבינו, בזה שהוא מקבל אורחים, והתורה מדגישה לנו שזה היה בחום היום, והוא היה ביום השלישי למילה, גם כואב, גם מצטער, גם חם גהנם, והוא רוצה חסד. למה? ללמד אותנו, ללמד אותנו חסד. בניי, אל תעזבו את מידת החסד. כתוב וישא עיניו, הוא מתפלל ריבונו, ואז ויער, והנה, הוא אומר ריבונו של עולם, מרים את העיניים, ריבונו של עולם, גם אם הוא לא יתפלל בפה, בלב, תשלח לי מלאכים, תשלח לי אנשים, תשלח לי אנשים שאני אעשה איתם חסד הכנסת אורחים. ודרך אגב, רואים פה גם דבר שנראה לך, אין מצב, אני אתפלל על זה, אבל אין מצב שזה יצליח. הנה, אתה רואה פה, בחום היום, בזמן שאין אנשים בחוץ בכלל, הקדוש ברוך הוא מקבל תפילה מהלב. אבל מה שאני רוצה לעמוד על דבר אחד, יש לנו טעות לעניות דעתי בהבנה מה זה חסד. אנחנו מתרגמים חסד שווה נתינה, עזרה, לאו דווקא. חסד זה גם אם אתה מרגיש את השני, אתה מגלה אמפתיה, אכפתיות, הבנה, אתה מנסה להיות, חלילה, יש לו צרה, אתה איתו, אתה מבין אותו, שומע אותו. אדם שלא שומע, אומרת הגמרא, חרשו נותן לו דמי כולו, לא שווה כלום. שמוע בין אחיכם, תשמע את אחיך, זה חסד אמיתי. לכל אדם יש מפעל של חסד, איפה? בפה. בלב, אתה יכול בפה, בחיוך, להאיר, להחיות לבבות. אנשים מפספסים עשרות הזדמנויות, לא, הוא לא אמר לי, הוא לא דיבר איתי, באיפה אני, לא נעים לי, לא, תגלה אכפתיות, תרגיש רגישות לזולת. הרב שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום, הוא היה מחנך את הילדים שלו לחסד, והוא היה אומר להם, תרגישו, אתה יודע, על חבר, על שכן, על מכר, תרגיש אותו, כי מי שאין לו חסד, חסר לו בצורת אדם, כך הוא היה אומר לילדים שלו. אם אין לך חסד, אתה לא בן אדם שלם. לעזור לשני עוד הפעם, באופן שאתה שומע אותו, אתה מרגיש אותו, אתה איתו. ראיתי סיפור על חברה גדולה במשק שחיפשו עובד. לצורך זה הם עשו סוג של, לא הייתי אומר חידה, אבל מבחן. וקראו לאנשים לרעיון עבודה, והם שאלו אותם כזאת שאלה. אתה נוסע בכביש ראשי, גשם אז, גשמים, קור מקפיא. אתה הנהג, אתה נוסע עם הרכב, אתה עובר ליד תחנת אוטובוס. סליעד, אתה עובר ליד תחנת אוטובוס. יש שם קשיש, חילוני, חולני סליחה, קשיש, אדם מבוגר, על סף עילפון ברמינן. ממש, אתה רואה שהבן אדם מהקור כבר, ולידו עומד רופא, רופא נכבד, שפעם הציל את החיים שלך. ולידו יש עוד איזה חבר טוב שאתה איתו בקשרי אהבה וידידות. ויש לך מקום אחד ברכב. מקום אחד, את מי תיקח? את הרופא שהציל את החיים שלך? את החבר הטוב שלך? או מסכן את הקשיש הזה שהולך למות? אז כולם אומרים את הקשיש, אבל יש לך פה את הרופא שהציל את החיים שלך. יש לך חבר, חבר טוב. את מי תיקח? ומה עם הקשיש? תשאיר אותו. רבותיי, מועמד אחד זכה בתפקיד, והוא אמר, אני אצא מהמכונית, אתן את המפתח של הרכב לרופא, כדי שיקח בדחיפות את הקשיש לבית חולים. אני וחבר שלי נעמוד בחוץ יחד. מה יעזור להמתין עם החבר שלך בחוץ? אומר לתת לו הרגשה שהוא לא לבד, אני איתו. מוריי ורבותיי, אחד כזה יתקבל. מה הרעיון? הרעיון הוא, אנחנו חושבים שעזרה, את מי אני אקח, את מי אני אביא, למי אני יושיט יד, זה גם חשוב, זה עזרה, זה חסד. אבל לא פחות חסד שאתה מרגיש את השני. אתה איתו, אל תדאג, אני איתך. זה כבר נותן הרגשה טובה לבן אדם. אתה יודע, בן אדם לא עלינו שהוא בצרה. אבל אתה אומר לו, זה, תרים לו טלפון. טלפון, מה שאתה צריך. אני סיפרתי לכם, אולי בשנה שעברה, לא זוכר. יהודי אצלנו, השם ישמור, לא עלינו. בטעות, כמובן, בשגגה, פגע באופנוע והרג אותו. ליד מבשרת. נורא והיום, ועורכי דין, ובלגן, ו... אני לא יכול לעזור לו הרבה. אני אכלתי דבר אחד, התקשרתי אליו, אמרתי לו, אנחנו פה בשם כל הקהילה, מה שאתה צריך עזרה, מה שאתה צריך, אנחנו פה, אנחנו מאחוריך, זהו. הבן אדם ראה אותי אולי שבועיים לאחר מכן, אומר לי, אתה לא יודע איך חיממת לי את הלב. לא עזרתי לו כלום, כלום. השתמשתי בשם הציבור, אנחנו מאחוריך, אנחנו איתך. לתת לו הרגשה שהוא לא לבד, זהו. בפרשה שלנו, ואברהם הולך עמם לשלחם. מה זה לשלחם? מה זה אתה... בסדר, הם הולכים לבד. לא, יש מצוות לוויה, לוויית אורחים. בא אליי אורח, אני מלווה אותו. למה? אומר הרמב״ם, מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים, לנחם אבלים, להכניס אורחים וללוות את האורחים. אומר הרמב״ם, ושכר הלוויה שאתה מלווה את האורח מרובה מהכל. זה נתן לו סטייקים לאכול ולא ליווה אותו. אמר לו, שלום, כל טוב. אז הוא בטוח, הרגשה יאללה, חיכו להתפטר ממני. שאתה מלווה את האורח, נתתי לו קוסטה, לא יותר, עם פטיבר, קוסטה. ואני מלווה אותו ונותן לו הרגשה טובה, אומר הרמב״ם, זה יותר גדול מהכל. אברהם הולך עמם לשלחם, משתתף איתם. ותדעו לכם, בחיי הנישואין, הרעיון של נשיאה בעול, של להשתתף, זה דבר עצום. אתה יודע שבן הזוג, חלילה בת הזוג, לא מרגישים טוב, מצב רוח ירוד, משהו לא יודע, לא מסתדר. אתה משתתף באופן טבעי, אתה אומר וואי וזה, ומה יהיה, ואיך נעשה, ואתה מראה שאתה באמת מגלם אכפתיות. זה חצי מהנחמה, חצי מהעזרה. תגלה אכפתיות. אבל היא לא מרגישה, טוב שתסתדר, בסדר, אני מצטער, אני צריך ללכת. לא, אני אשאר. אני אהיה איתך, אני אשמע אותך. תדעו לכם, זה אכפתיות. זה אבן יסוד, מי שרוצה שלום בית בבית. אתה מגלה הבנה. לא משנה, הוא הסתבך עם עצמו, זה בעיה שלו. אמרה לי איזה מישהי, זה בעיה שלו, שיאכל את מה שהוא בישל. זה לא חיי זוגיות טובה. חיי זוגיות תקינים, שגם אם הוא עשה או היא עשתה טעות, אתה איתו, אתה איתה. אין כזה דבר. ביחד. ביחד. זה כמובן חסד. ודרך אגב, ראיתי במאמר המוסגר, איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה. לא כתוב איזו אישה כשרה שאולי מסיים את התהילים כל יום. חזק וברוך, לא. אל תתלהב מזה. זה חשוב. אישה כשרה, רצון בעלה. היא יודעת שעכשיו עבר עליו יום קשה. הוא מגיע הביתה, קצת בפנים מהירות. אני אומר את זה כי קיבלתי טלפון, ואני יודע שאותה אישה שומעת אותנו, איך שבעלה מספר. הוא עבר עליו יום קשה, עבודה פיזית. הוא בא הביתה, תאירי פנים, תקבלי אותו. קוסטה תכיני, תרגיע אותו. זה אישה כשרה. אל עכשיו תהיה עם התהילים, או בתענית דיבור, או קבלות, סידורים, מתפללת על מיליון אנשים. תעזבי את הכל. תתפללי על בעלך. תגלי אכפתיות לבעלך. זה יותר חשוב. איזו אישה כשרה, זאת אישה כשרה. אבל מורי ורבותיי, עוד דבר שאני רוצה לומר, חסד. יש אנשים שעושים חסד ומפרסמים לכל השכנים, לכל המכרים, לכל המשפחה. אני עזרתי לו. זה, איך אמר לי בן אדם, חבל שנעזרתי בו, חבל שהוא עזר לי. עשה פרסום הדניסה לכל המשפחה. אני דואג לו. גם לא פעם, הרבה פעמים זה לא נכון בכלל. חסד, חסד, זה בשקט, בצנעה. מוריי ורבותיי, אני פעם סיפרתי את זה, אני אספר את זה ממש בקיצור. אולי האדמו"ר מוויז'ניץ, במונסי, בארצות הברית, לאחר התפילה הולך עם הגבאי שלו. אומר לו, היום אחרי התפילה אנחנו הולכים לקנות בתכשיטי נשים, שעון, לרבצין, לאשתי. אמר לו, הרבצין? טוב. לא שואלים שאלות על האדמו"ר. האדמו"ר מגיע לשם, נמצאים זוג בעלי החנות. הוא פונה לאישה. הוא אומר, לך יש טעם של נשים, אני מחפש שעון יפה לאשתי, לרבנית. התלהבו האדמו"ר בעצמו, וכבוד הרב, הגבאי נפגע, תגיד לי, אני אלך, לא נעים. יוצאים, אומר לו, הרב, מה היה פה? מה עשית? למה? לא, אין יום הולדת, אין יום נישואין, אין כלום. הוא אומר לו, אתמול עברתי, שמעתי צעקות, הבעל אומר לה, שעון אחד לא מכרת לי, מה את מועילה בחנות, וצועקות כאלה. זה חסד, בלי שהשני ירגיש שהוא עושה לו חסד. בלי שהשני ירגיש. בקורונה היה פעם בליל שבת, אם אתם זוכרים, ברוך הבא כבוד הרב, אני כבר מסיים. וסיפרתי לכם על אלמנה, אמרו, אין, בלי נכדים, בלי ילדים. מה, היא תעשה ליל הסדר לבד? כן, קורונה. השכנים ממול. אמרו לה, תפתחי את הדלת, אנחנו נפתח את הדלת, לפחות תשמעי את השירים. מוצאי החג היא מתקשרת, היא מתקשרת לבן שלה, אתה לא יודע איזה ליל הסדר, תענוג היה. מה, שירים שאנחנו רגילים, ואותם דברי תורה, ואותו דבר, ואותם מנהגים. הוא אומר לה, אמא, יש לך שכנים טובים. מה שכנים טובים? הם התקשרו אליי לפני כן, איזה שירים אנחנו שרים, איזה מנהגים אנחנו נוהגים. זה חסד בלי פרסום. זה חסד בלי שהשני ירגיש. אבל אני אסיים בדבר אחד ברשות הרב, אומר השלה הקדוש, ייזהר מאוד בגמילות חסדים, שלא יעבור עליו יום מימי חייו בלי גמילות חסד, או בגופו, או בממונו, או בנפשו. לא לעבור יום אחד חסד, אומר החפץ חיים. יום שיהודי לא עושה טובה ליהודי אחר, זה לא נחשב יום בחייו. לכן בעזרת השם נתחזק בחסדים, הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו חסדים, נשמע ונתבשר בשורות טובות, אורך ימים ושנות חיים, אמן.